שבוע טוב ומבורך. השבת נקרא בעזרת השם פרשת בלק, שבה בסוף הנבואה השנייה של בלעם יש את הפסוק שהתפרסם כל כך הרבה מאוד בתקופה האחרונה: הנעם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. המבצע של הפעילות שעשו באיראן נקרא המבצע הזה עם כלביא, על שם הפסוק הזה. הפשט הפשוט של הפסוק הזה הוא שעם ישראל לא יתיישב בארץ ישראל עד שהוא יהרוג ויחלה את כל האויבים וירש את הארץ בצורה מלאה. ייקח את הנכסים שלהם, ירש את הארץ. זה הפשט של הפסוק שאומר לא יכרע, לא ישכב עד יאכל טרף, הוא לא יתיישב בארץ עד שהוא יאכל ויחסל את כל האויבים. זה הפשט הפשוט, ובימינו השתמשו בזה להגיד ולהסביר כמה הכוח וכמה הגבורה והתעצומות והחוכמה של החיילים וכל המארגנים וכל אלה שניהלו את העניינים. אבל כבר התפרסמו בימים האלו, בתקופה הזאת, שני רמזים על המילה כלביא. אין עם כלביא יקום, המילה כלביא, מצאו עליה שני רמזים, ואני ראיתי השבוע, במשך השבוע ראיתי שמרן ראש השיבה זכר צדיק לברכה כבר לפני שנים כתב את הרמזים הללו. אולי הוא אמר את זה פעם וממנו לקחו כולה, כמו שכידוע, כרגיל. יש פסוק בספר שמואל, שם כתוב כי לא בכוח יגבר איש. זה בדיוק ראשי תיבות לפי הסדר כלביא, כי לא בכוח יגבר איש. ויש פסוק בתהילים דומה לזה, כי לא בחרבם ירשו ארץ. זאת אומרת, מצד אחד אתה שומע עם כלביא, איזה חזקים, איזה עניינים, אבל באים הרמזים האלה להוריד לך קצת יותר, לא להרגיש יותר מדי, לדעת שהכל זה כוחו של הקדוש ברוך הוא, זה לא הכוח של בני אדם, זה לא הגבורה של האנשים. מרן ראש הישיבה כותב שבגלל זה חכמים באו ואמרו שהפירוש של הפסוק הזה זה לא כמו הפשט שאנחנו מבינים, דברים כפשוטם, כמו שאריה הוא חזק, כמו שלוי הוא גיבור, אז ככה באמת עם ישראל חזקים וגיבורים. לא זה העניין, יש כאן רעיון אחר, רעיון הרבה יותר רוחני. רש"י מביא לנו שהכוונה היא, מה הכוונה שעם ישראל מתגברים, מה הכוונה שעם ישראל כלוי וכארי, מתגברים בבוקר לחטוף את המצוות, להניח, להתעטף בטלית, להניח תפילין ולקרוא קריאת שמע. אותו הדבר בלילה, עם ישראל לא ישכב עד שהוא יחסל את כל המזיקים שבאים להרוג אותם. אבל איך מחסלים אותם? קוראים קריאת שמע על המיטה, אדם מפקיד את רוחו בידו של הקדוש ברוך הוא, ואז כאשר באים מזיקים להזיק, בורא עולם רואה, אתה פונה אליי, אתה ממליך אותי עליך, אתה מפקיד את רוחך אצלי, אני בא ויחסל את כל האויבים שלך, יגרום שכל המלחמות שלך ייפסקו, ואתה תפיל את הגויים חללים. זה גמרא מפורשת במסכת ברכות בדף ה' עמוד א', שם הגמרא אומרת, רבי יצחק אומר, שאדם שקורא קריאת שמע על המיטה, כאילו אוחז חרב של שתי פיות, חרב שמשני הצדדים יש לה חוד ויכולה להפיל חללים מכל הכיוונים. לומדים, הוא למד את זה מפסוקים. ואותו דבר הוא אומר גם כן, שמי שקורא קריאת שמע על המיטה מזיקים בדלים ממנו. עוד אנחנו רואים על החשיבות שאיך הפסוק הזה מלמד עד כמה עם ישראל טובים וצדיקים. הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י"ב עמוד ב', שרצו חכמים לקבוע שפרשת בלק יקראו אותה כל יום בקריאת שמע. חלק מהיום, קריאת שמע ערבית, שחרית, קוראים גם פרשת בלק. הגמרא שם שאלה למה וניסתה להסביר בכל מיני דרכים, עד שלבסוף היא הגיעה למסקנה שהסיבה קודם כל למה חכמים בסוף לא עשו משום תורח ציבור, כל פרשת בלק לקרוא כל יום, זה יכביד מאוד בתפילה. חכמים מאוד חששו מתורח ציבור, אפילו לפעמים על זמן קצר מאוד, לא רצו להכביד על הציבור, שלא לחייב את הציבור בדברים שלא כולם נוח להם, לא כולם טוב להם, ולכן הם ויתרו על כל מיני דברים בשביל הדבר הזה. זו הסיבה שהם לא לקחו את פרשת בלק. אבל למה בכלל הם רצו אותה? למה הם חשבו לקבוע אותה בקביעות? בגלל הגמרא אומרת שיש שם את הפסוק, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. מסביר רש"י שהפסוק הזה הוא דומה לובשוכבך ובקומך. אנחנו אומרים בקריאת שמע בשוכבך ובקומך, בדומה לזה קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל בשכיבה ובקימה, הוא תמיד דואג להם שהם יהיו שלווים, שקטים ושעננים, כמו שהארי. הארי לא מפחד משום דבר, הוא מלך החיות, לא חושש משום דבר, ככה עם ישראל יהיו תמיד שלווים ורגועים. מהרש"א שם בחידושי אגדות, הוא אומר קודם כל, שיותר נכון לתקן בגמרא, במקום הפסוק קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, יש את הפסוק הקודם לזה, שמה שלמדנו, הזכרנו קודם, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה, זה פסוק שקודם, והוא עדיף. והוא מצא לזה סמך, במדרש תנחומה, בפרשת בלק, פרשה של השבוע שנקרא, בסימן י' ד' וגם בהלקות שמעונים ברמז תשס"ט, בשניהם כתוב את כל העניין הזה של קריאת שמע, דווקא על הפסוק הראשון, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אבל הוא אומר שגם אם נלך לפי הפסוק שכתוב בגמרא, עדיין הפירוש הוא, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, הכוונה היא, כמו שהלוי, אף אחד לא מעיז להקים אותו, הוא מתעורר לבד, הוא יודע להסתדר, הוא בזריזות קם מעצמו, הוא לא מחכה שיעיר אותו ואף אחד גם לא מעיז לעשות את זה. ככה עם ישראל גם כן הולכים באותה הדרך ומזדרזים בעשיית רצון השם, ולא צריכים שמישהו יעורר אותם, מישהו יחיה אותם. הם יודעים לעשות את זה בצורה טובה לבד. אני רוצה רק להקריא כמה משפטים ממדרש הנחומה, איך הוא מתאר את הדברים. אומר שם המדרש, אין אומה בעולם כיוצא בהם. אין אומה כמו עם ישראל בעולם. מה הכוונה? הרי הם ישנים מן התורה ומן המצוות. זאת אומרת, שהם הולכים לישון בלילה, זה מתוך דברי תורה, מתוך מצוות. עמדו משנתם, קמו בבוקר, עומדים כעריות, חוטפים קריאת שמע, ממליכים לקדוש ברוך הוא, ונעשים עריות ומפליגים לדרך, מתוך שהם נעשים עריות על ידי המצוות, משם הם מפליגים למסע ומתן לדרך ארץ, לעבוד וכל מה שהם צריכים מסביב. אם נתקל אחד מהם בכלום, או אם מחבלים באו אליו, ליגע באחד מהם, מיד מה הוא עושה? ממליך את הקדוש ברוך הוא. ואז מה קורה? לא ישכב עד יאכל טרף. כשהוא אומר השם אחד, הנאכלים המחבלים מלפניו, ומלחשים ברוך שם כבוד מלכותו ובורחים, ועל מה הוא נשמח האדם? בזכות קריאת שמע משומרי יום לשומרי לילה. כשהוא בא לישון, מפקיד את רוחו ביד הקדוש ברוך הוא, ואומר בידך הפקיד רוחי. כשהוא קם בבוקר, ממליך את הקדוש ברוך הוא, השומרים בלילה מוסרים אותו לשומרי היום וכו' וכו'. לכן אמר בלעם, אין לך עם כמו האומה הזאת, כמו עם ישראל, שתמיד הם סובבים סביב המצוות. אנחנו רואים מכל מה שראינו עד עכשיו, שהצבא החזק ביותר, ההגנה הטובה ביותר שיכולה להיות לעם ישראל, זה ריבוי תורה, ריבוי מצוות, זה הדבר ששומר ומחזק ביותר את עם ישראל. נגיע לזה שוב בהמשך, אבל קודם כל אני רוצה טיפה שנראה כמה הלכות. נתחיל מקריאת שמע על המיטה שדיברנו עליה, ואחר כך נעבור לקריאת שמע שחרית. רבים לא כל כך מקפידים על קריאת שמע על המיטה, לא יודעים עד כמה מעלתה היא גדולה. קודם כל הזכרנו דברי הגמרא שאומרת שאוחז חרב של שתי פיות, וגם כן שמזיקים בדלים ממנו. על פי המקובלים בכלל יש לזה מעלה מאוד מיוחדת. כל מי שחלילה נכשל בעבירות של זרע לבטלה, המזיקים שנבראו מהעבירות האלו, אפשר להחריט אותם על ידי קריאת שמע על המיטה. לכן אנשים לא נזהרים בזה, כל כך קשה להם, הגיע שעת לילה עד שהוא לא כמעט נרדם, אז הוא לא נזכר שיש קריאת שמע, ואז כבר הוא עייף, מה שמעניין אותו זה רק ללכת לישון, והוא לא שם לב ולא מקפיד על זה. אז צריך לדעת כמה המעלה הגדולה וכמה הפספוס כל פעם שאדם מוותר על זה או לא אומר את זה בצורה טובה. והכף החיים כותב בסימן קלט עוד ג' שגם נשים יש להם חשיבות ומצווה לקרוא קריאת שמע על המיטה. הן גם כן יכולות לברך ברכת המפיל, אפילו שברכת המפיל הזמן שלה הוא בלילה, ויש לנו כלל שמצוות שהזמן גרמה נשים פטורות מהם. אבל כבר הסבירו המפרשים, האחרונים הפוסקים, שכל העניין הזה של מצוות של הזמן גרמה אנשים פטורות, זה דבר שתלוי בגלל הזמן, כי יש תאריך מסוים או שעות מסוימות. אבל דבר שתלוי לא בזמן, אלא במציאות. מציאות שאדם עכשיו הולך לישון, דבר מעשי, לא זמן, אלא דבר מציאותי. אז בזה נשים כן יכולות לברך. לכן הסבירו הפוסקים שאישה יכולה לברך ברכת האילנות, למרות שהזמן שלה הוא בחודש ניסן, כיוון שהעניין זה לא חודש מסוים, זה הפריחה של האילנות. כיוון שזה לא תלוי בזמן אלא במעשה, אז גם נשים יכולות, אותו הדבר גם כן ברכת המפיל, נשים יכולות לברך. אמנם, הרב כותב במקור נאמן שנשים לא נהגו בחוץ לארץ לברך. זה לא שזה אסור, לא נהגו בדבר, אבל באמת מצד הדין, מי שרוצה יכולה לברך. גם ראוי לחנך ילדים קטנים במצווה הזאת. כל מצווה ומצווה שאדם מתרגל אליה מגיל קטן, זה נעשה לו דבר טבעי, נעשה לו דבר קל, הוא מסוגל לעשות את זה והוא מצליח לעמוד בזה, למרות שלפעמים זה דבר לא פשוט. כמובן שהם ילדים הולכים כמו בכל דבר, לאט לאט, לא עכשיו את כל מה שכתוב בסידור, התחלה פרשה ראשונה של קריאת שמע בגיל 5-6, אחר כך מוסיפים עוד, ולאט לאט עד שקוראים את הכל, מתרגלים לדבר, זה לא לוקח יותר מדי זמן, והדבר שאדם מתרגל אליו הוא מצליח לעשות אותו בצורה מאוד טובה. לצערנו הרב, גם מי שכן מקפיד לעשות, לקרוא קריאת שמע, הוא קורא את זה, כמו שאמרתי, בזמן שהוא מאוד מאוד עייף, בזמן שהוא כבר כמעט רדום, ולכן קוראים את זה או לפעמים מבטרים לגמרי, או מקצרים, קוראים רק את המינימום שאפשר, וגם מי שמחליט שהוא כן קורא את הכל, הוא קורא את זה כשהראש שלו לא איתו, ככה כמה שיותר מהר, העיקר לגמור את מה שחייבים, וזה דבר לא ראוי, אתה עושה כבר מצווה, אתה מקיים אותה, תקיים אותה בצורה הטובה, בצורה המלאה, לא ראוי להתנהל בצורה הזאת. ולכן, אף על פי שמצד הדין, אז הקריאת שמע על המיטה יכולה להיות אפילו בשכיבה. ככה כתוב במשנה ברורה בסימן קלט סעיף קטן וב. אגב, מרן במקור נאמן כותב שאת הוידוי לא יגידו בשכיבה. גם מי שאומר את כל הקריאת שמע בשכיבה, או שיגיד בוידוי יעמוד, או שיוותר על הוידוי, כי זה לא מתאים להגיד וידוי בשכיבה. אתה בא עכשיו להתחרט על דברים, אתה ככה שוכב, זה לא דבר מתאים בכלל, אבל אפילו שמן הדין אפשר לומר בשכיבה, יש מחמירים לומר אותו או בעמידה או בישיבה, והאדם שיודע שהוא עייף, ואם הוא יושב אז הוא גם ינמנם, או אם הוא ישכב בכלל, הוא ישן לגמרי מתוך הפסוקים, אז בוודאי שראוי שהוא יעמוד, וככה היה נוהג מורסקני, רבי משה חלפון הכהן, זכר צדיק לברכה, הוא היה קורא קריאת שמע על המיטה בעמידה, למה? הוא מכיר את עצמו, כשהוא בא לקרוא אותה, הוא כבר עייף, שלא ינמנם, שלא ישים לב למה שהוא קורא, אז קוראים בעמידה בזה, וכשאדם עומד, אז הוא הרבה יותר מרוכז בדבר. הרצוי ביותר זה לקרוא את כל מה שכתוב בסידור, הקטעים שלפני והקטעים שאחרי, כל דבר יש בו חשיבות, לא סתם הוסיפו לנו פסוקים מפה ועניינים משם, יש לכל דבר את החשיבות ואת המעלה שלו, זה לא לוקח יותר מדי זמן, כמה דקות נוספות, זה לא מה שישנה לבן אדם את השעות שינה שלו, את הסדר בחיים שלו, ולכן ראוי ורצוי להקפיד על כל דבר שמה. לגבי ברכת המפיל, מי שישן אחרי חצות הלילה, יש בזה מחלוקת האם מברכים את הברכה הזאת או לא. לפי הפשט בוודאי שאפשר לברך אותה כל הלילה, זה לא משנה, אני עכשיו הולך לישון, מפיל חבלי שינה. אבל המקובלים, רבים מהם אומרים שהברכה הזאת נועדה לשינה שלפני חצות. אחרי חצות כבר לא שייך את הברכה הזאת. אז יש כאלה שסומכים לברך, אנחנו נוהגים לברך אותה בלי שהוא מלכות, כל זמן שאדם הולך לישון אחרי חצות לילה. היום זה בסביבות רבע לאחת, משהו כזה, שעה מאוחרת. בדרך כלל אנשים ישנים לפני, אבל מי שיודע שהוא ישן אחרי, אז יברך ברכת המפיל בלי שהוא מלכות. אחרי קריאת שמע על המיטה, כתבו האחרונים שיש להיזהר לא לאכול, לא לשתות ולא לדבר. כל זה מן הראוי ולכתחילה, אבל במקום צורך, אם אדם צריך איזה משהו, עכשיו הוא בדיוק צמא, עכשיו הוא ילך ראשון שהוא צמא, הוא לא ירדם, או הוא צריך להגיד איזה משהו חשוב וכדומה, אפשר להקל בדבר, זה לא איסור ממש. מי שצריך בשעת הצורך, אפשר להקל בדבר. אז אחרי שאמרנו כמה דברים חשובים בענייני קריאת שמע על המיטה, אז נעבור לקריאת שמע שחרית, שאמרנו קרא, אין עם כלבי יקום וחרית, נשא שהם קמים בזריזות בבוקר לקרוא קריאת שמע, להניח תפילין וטלית וכדומה. הזמן הראוי ביותר של קריאת שמע שחרית הוא, כמו שכתוב בגמרא, במשנה, בשולחן ערוך, זה להתחיל אותה כמה דקות לפני הנץ החמה, לסיים אותה עם ברכותיה בהנץ ממש, ואז מתחילים תפילת 18 בדיוק בהנץ. זה הזמן הראוי ביותר, ויש לדעת שזה לא רק דבר של מצווה מן המובחר, בשולחן ערוך כתוב שזה מצווה מן המובחר, אבל צריכים לדעת שלדעת רוב הראשונים, מי שקורא קריאת שמע אחרי הנץ, הוא יוצא ידי חובה רק בדיעבד. מרן לא פסק ככה אמנם, אבל צריכים לדעת שלפי הרבה פוסקים כמו הרמב״ם ועוד רבים, זה רק בדיעבד. לכן מי שמסוגל, מי שזה מסתדר לו בסדר יום, חשוב מאוד להשתדל כמה שאפשר כן להתפעל בהנץ. לא רבים יודעים שגם מי שלא התפעל בנץ, כתוב בפירוש בשולחן ערוך, זה הלכה מפורשת, זה לא איזה חסידות. מרן אומר, אדם לא יספיק להתפעל אותה בנץ, צריך לקרוא אותה כמה שיותר מוקדם שאפשר. זאת אומרת, הוא לא יכול לקם עכשיו בשש וחצי נגיד, הוא אומר התפילה בשבע, עד שיגיעו לקריאת שמע שם, שבע וחצי, שבע ארבעים. לא, אומר מרן, ראוי לקרוא אותה כמה שיותר מוקדם, זריזים מקדימים למצוות, קמת בקוט השחר, יש עוד זמן על התפילה, תקרא קריאת שמע שם במקום. מהו סוף הזמן של קריאת שמע? המשנה אומרת, דעת רבי יהושע, שזה סוף שלוש שעות. ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך, רק מה שיש מחלוקת איך מחשבים את השלוש שעות הללו. המחלוקת היא האם, קודם כל מדובר בשעות זמניות, זה לא שעות שוות, שעות זמניות, איך מחשבים את השעות האלה? מה הזמן שעל פי מתחלקות 12 השעות הללו? יש דעה שאומרת שמחשבים את זה מעלות השחר עד צאת הכוכבים, ויש דעה שנייה שאומרת שמחשבים את זה מהנץ החמה ועד השקיעה. האם זה תלוי בשמש או זה תלוי מתחילת היום עד צאת הכוכבים? זה המחלוקת, זה הדעות הידועות לנו, זמן, סוף זמן קריאת שמע של המגן אברהם, סוף זמן קריאת שמע של הגר"א, אבל צריכים לדעת, זה שקראו לזה המגן אברהם והגר"א, ככה התרגלו לומר בצורה הזאת, אבל באמת, הפוסקים כבר הקודמים דנו בדבר הזה, כמו דעת המגן אברהם שהוא מחמיר יותר, זה דעת הרב תרומת הדשן, אחד מהראשונים, וכמו דעת הגר"א, שהולך לפי הנצח, מהנצח עד השקיעה, כתבו הרמב״ם והרב סעדיה גאון, זה מחלוקת קדמונית ביותר. מה ההלכה במחלוקת הזאת? עיקר הדין הוא, כמו הגאון מווילנה, ככה הרמב״ם סובר, הרב סעדיה גאון, הם הפוסקים היותר מובהקים שלנו, ולכן זה עיקר הדין. אבל כתבו האחרונים שראו, הרב עובדיה וגם ראש הישיבה היה נזהר בזה, לכתחילה להיזהר בזמנו של המגן אברהם, ההפרש בין הזמנים הם בדרך כלל פחות או יותר 3/4 שעה בין זה לזה, אבל יש את הלכתחילה של להיזהר להקפיד כמו המגן אברהם, מי שלא עשה את זה יש חשיבות גם כן להיזהר בזמן של הגר"א, כי הוא עיקר הדין. אדם שמתפלל במניין שהוא מאוחר, כמו למשל בשבתות, אתה יודע לפי החשבון של המניין הזה, עד שיגיעו לקריאת שמע, יעבור הזמן, או של המגן אברהם, או אפילו של הגר"א לפעמים. אז אפילו שאנחנו, יש חכמים תקנו לנו סדר מסוים בתפילה, כל דבר בזמנו, ברכות קריאת שמע, לפני קריאת שמע וכדומה, אבל כדי לא להפסיד את הזמן העיקרי הזה, אז אדם יקרא קריאת שמע לפני התפילה, כדי שיקיים אותה בזמנה. אותו הדבר אדם שקם מאוד מאוחר, ועוד לא הניח תפילין, יודע יש עוד כמה דקות עובר זמן קריאת שמע. וחכמים אמרו שמי שקורא קריאת שמע בלי תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. בכל זאת, כדי לא להפסיד את המצווה הזאת, אז אדם יקרא קריאת שמע לפני, ורק אחר כך הניח תפילין, זה יקרא קריאת שמע שוב בתפילה עם התפילין הללו, כי כבר כתבו כמה וכמה אחרונים, שכל הבעיה שאדם מעיד עדות שקר בעצמו, זה דווקא אם הוא לא מניח תפילין אחר כך בכלל. אבל אם הוא קורא קריאת שמע עכשיו על דעת להניח עוד מעט כי כרגע אין לו תפילין או מאיזה סיבה שתהיה, אז הוא לא נקרא מעיד עדות שקר בעצמו. צריכים לדעת שהאדם שמפסיד את הזמן של הקריאת שמע הזאת, זה לא רק הפסיד איזה משהו קטן, זה מצוות עשה מהתורה שהוא הפסיד אותה, זה קרוב, לא בדיוק כמו מי שלא יניח תפילין ביום, זה הרבה יותר חמור, יש לזה דין אחר כבר, אבל זה ביטול מצוות עשה, אפילו שהוא קרה אחר כך, הזמן של המצווה הזאת הוא מוגדר בשעות האלו, אם אתה לא מקיים את זה בזמן הזה, זה נקרא שאדם הפסיד מצווה מהתורה. זה לא דבר קטן, זה לא חסידות, זה לא רק דבר שהוא ראוי. אנחנו צריכים לדעת, כמו שאמרנו בהתחלה, שהמצווה מן המובחר זה בהנץ או כמה שיותר מוקדם לפחות, צריכים לדעת שכל ההשתמשות בסוף הזמנים זה רק בשעת הדחק, רק כשאדם בדיעבד קרה מקרה וכדומה, אבל כשאדם משתמש בזה בצורה קבועה, אפילו בזמנים מסוימים, בשבתות אני מרשה לעצמי עד סוף זמן קריאת שמע, או בחופשים וכדומה, כל מיני זמנים של חגים, שם אומר זה, שם יש אנשים יודעים בעל פה את כל הזמנים של סוף הזמן, סומכים על זה יותר מדי, זה בוודאי דבר לא ראוי. אין ברירה, צריכים לדעת מה ההלכה, נכון? עד מתי אני צריך להספיק את זה אם קרה מקרה. אבל לסמוך על זה בקביעות, בוודאי שלא. אנחנו צריכים ללמוד מבלעם, שהשכינה דיברה מתוך גרונו, שזה הדבר שהוא שיבח את עם ישראל. אין עם כלביא יקום וכארי יתנסע, מזדרזים לחטוף מצוות בבוקר. כולם מכירים ויודעים ואומרים כל יום, יודעים אותו בעל פה את המשנה, בסוף פרק ה' של מסכת אבות, יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבו כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. זה הוראה מפורשת שכך האדם צריך להיות תמיד זריז בעבודת השם. ודרך אגב, הגאון הקדוש רבי מצליח מזוז, זכר צדיק קדוש לברכה, השם יקום דמו, אחרי שהוא נרצח, הבת שלו, אשתו של ייבדל לחיים ארוכים, הגאון רבי יצחק ברדה, ראתה אותו בחלום כי מדומני בתוך השבעה ואמרה לו, אבא, איך הלכת מאיתנו, לא השארת לנו אפילו צבא? אז הוא אמר לה, מה יש לי לתת לכם בצבא? הצבא שלי זה יהודה בן תימא אומר ועז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. זו הצבא שלי, לא צריך יותר מזה, אין צבאות, אין עניינים, כל שאר הדברים לא חשוב, אם זה הצוואה, תיקחו את המשפט הזה כצוואה, וככה תעבדו את השם בצורה מאוד מאוד טובה. אנחנו חוזרים לעניין שהתחלנו לדבר עליו, עד כמה התורה והמצוות הם השמירה וההגנה על עם ישראל בכל דבר. ראינו את זה בפסוק הזה של עם כלביא יקום, ויש עוד בפרשה שלנו עוד כמה וכמה דברים שמלמדים זאת. דבר ראשון, כתוב בפרשה ככה, ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני, זה שלוש רגלים. כמובן שהדברים, הפשט הפשוט הוא שהיא אומרת, למה הכית אותי שלוש פעמים? שלוש פעמים הוא נתן המכות לפני כן, זה הכוונה. אבל למה האתון וגם המלאך אחר כך בהמשך מתבטאים בלשון שלוש רגלים? לא יכולים להגיד שלוש פעמים? בוודאי שהם יכולים. למה אמרו שלוש רגלים? אומרים חז"ל במדרש תנחומה ומביא את זה רש"י, שהיא אומרת לו האתון, איך אתה רוצה להכות ולחלות את העם הזה שהם חוגגים שלושה רגלים? שואל הספתי החיים, מה היא מצאה דווקא במצווה הזאת? מה יש? יש הרבה מצוות, תגיד לו, עושים מצווה כזאת, עושים מצווה אחרת, מה מצאו דווקא בשלושת הרגלים? אם כבר אנחנו מתייחסים לחגים, שבת הרבה יותר קדושה מכל החגים. למה תגיד שהם שומרים שבת? למה דווקא השלושת הרגלים? אז הוא מסביר שהגמרא אומרת בתחילת מסכת חגיגה, יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא לראות. כלומר שהקדוש ברוך הוא, כשהעם ישראל עולים לרגל הוא רוצה, הוא בא לראות אותם. אז טוענים לבלעם ואומרים לו, השם רוצה לראות אותם, אם אתה תהרוג אותם, איך הוא יראה אותם, איך אתה רוצה לעשות נגד מה שהשם רוצה? ככה ספתח החיים מסביר. האמת שההסבר הזה קצת קשה להבין אותו, כי הרי השם גם רוצה שנקיים את כל המצוות, אם הוא יהרוג, אז לא נוכל לקיים את כל המצוות. מה מיוחד כל כך דווקא בשלושת הרגלים? אז אפשר לומר שהכוונה היא כזאת, אם השם רוצה לראות אותם, זאת אומרת שהוא אוהב אותם מאוד. עם כזה שבורא העולם אוהב אותם, אתה רוצה לפגוע בהם, אתה לא מתבייש לעשות משהו נגד רצונו של השם יתברך. אבל אפשר להסביר לא בדרכו של הרב ספתי חכמים, אלא בדרך קצת שונה. כל העניין של העלייה לרגלים, מה המטרה שבה? כשעם ישראל עולים לרגל, עולים לבית המקדש, רואים את עבודת הכהנים, נמצאים ליד השכינה הקדושה, ליד השראת השכינה, המקום הקדוש והמיוחד הזה, כל אחד מהם סופג הרבה הרבה קדושה, מטעין את עצמו בהרבה יראת שמיים, ומקבל כוחות להמשיך את החיים הלאה, מתוך יראת שמיים, מתוך אהבת השם, מתוך קרבה לבורא העולם. אומר את האתון לבלעם, תדע לך, העם הזה, הם לא רק מקיימים מצוות, מצווה פה, מצווה שם, הם עושים מצווה כזאת גדולה שמטעינה אותם ביראת שמיים, שמחברת אותם לקדוש ברוך הוא. לכן המצווה הזאת יש לה את העדיפות בטענה של האתון, של המלאך, כלפי בלעם, כלפי כל מה שהוא מציג ורוצה לעשות, כי הם, כי עם ישראל מראים שיש להם קדושה עצומה כשהם מתקרבים לבית המקדש ובאים ותמיד מוסיפים לעצמם תוספת קדושה. ואם אנחנו כבר עוסקים בבית המקדש, אז הנה יש לנו עוד פסוק שהרב זכר צדיק לברכה רומז בו על עבודת בית המקדש, כמה זה הדבר ששומר ומגן. הוא אומר, כתוב בפסוק, אין עם לבדד ישכון. אומר המילה בדד, זה בד דלת. מה הכוונה? יש בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהוא היה לובש בגדי בד, כתוב ארבע פעמים בפסוק בד, ולמדו מזה חכמים שיש לו ארבע בגדי כהונה, ארבע בגדי בד שהוא משתמש בהם ביום הכיפורים. אז אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. מה הפירוש? אין עם ישראל, יש להם ביום הכיפורים את הכהן הגדול שהוא לובש ארבע בגדי בד, ולכן הוא בגויים לא התחשב. למה? כי בגדי כהונה הם מחפרים על העוונות של עם ישראל, לכן לא פחדים מהגויים, כי יש להם שמירה כל כך טובה על ידי זה שמתכפרים העוונות שלהם, כמו שהגמרא אומרת במסכת מועד קטן בדף כ"ח עמוד א', על הפרשה הקודמת שקראנו השבת הזאת, למה נסמכו בגדי כהונה למיטת אהרון הכהן, למה התורה מזכירה עם מיטת אהרון הכהן את בגדי הכהונה? להגיד לך, כמו שבגדי כהונה מחפרים, ככה מיטת הצדיקים מחפרת. זאת אומרת, פשוט וברור שבגדי כהונה מחפרים. ולכן הפסוק אומר, אין עם לבדד ישכון, כיוון שיש לנו את בגדי הכהונה, את השמירה הזאת, את ההגנה ואת המחילה מהעוונות, אז עם ישראל בגויים לא יתחשב, כי יש לו שמירה רוחנית חזקה ביותר. ועוד דבר בעניין בית המקדש, אומר בלעם, הטוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מסבירים חכמים שהכוונה היא שיש זמן שבית המקדש מיושב, משכן ומקדש קיימים, ויש זמן שהם חרבים. מה טוב הוא עליך יעקב, זה הזמן שהם קיימים. משכנותיך ישראל, זה הזמן שהם חרבים. ומה הכוונה? מה טוב הוא עליך יעקב, פירושו, אתם, עם ישראל, יש לכם כל כך הרבה זכויות, כי יש לכם בית מקדש פעיל, שמקריבים בקורבנות, שמגן עליכם, ששומרים עליכם, ומצילים אתכם מכל דבר לא טוב. אבל לא רק שבית המקדש מיושב, כשמקריבים קורבנות, אז יש מעלה גדולה, אלא גם משכנותיך ישראל, גם כשבית המקדש חרב, עדיין יש בזה זכות גדולה לעם ישראל. מה הזכות? המקדש, כשהוא נחרב, הוא נקרא משכון. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא כביכול, במקום לחלות את זעמו על עם ישראל, קילה את זעמו על העצים והאבנים, הוא לקח את המקדש משכון על עם ישראל. קילה השם את חמתו. איך הוא קילה את חמתו? ויצאת אש בציון. הוא לא שרף כליל את עם ישראל, אלא פגע בעצים והאבנים, בבית המקדש עצמו, ועם ישראל נשארו לפלטה. על דרך מה שכתוב, מפני הרעה נאסף הצדיק, אם הקדוש ברוך הוא לא אמורה להיות איזו צרה גדולה, הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק כפרה על הדור, ככה הקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש כפרה על עם ישראל. אז הנה לנו שבית המקדש, גם כשהוא בנוי וגם כשהוא חרב, זה בעצמו שמירה גדולה על עם ישראל. וכן גם כן, מה שאמר בלעם, מה אקוב לא כבו אל, ומה אזעום לא זעם השם. הרב מסביר בדרך מאוד יפה גם כן, איך כל זה קשור לקשר החזק שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אומר, אתה יודע מה התכוון בלעם שהוא אמר, מה אקוב לא כבו אל? הוא אומר, עם ישראל יש להם בתוך השם שלהם את שמו של הקדוש ברוך הוא, ישראל. איך אני אקלל אותם? הרי יש בהם את שם השם, אני אקלל את השם חלילה? אני לא יכול לעשות כזה דבר. ומה יזעום לו זעם השם? מה הכוונה פה? הוא אומר הרב, שמו של יעקב, שעם ישראל נקראים ישראל, נקראים יעקב. יעקב זה שבע פעמים שם הוויה. אז הוא אומר, איך אני אזעום עליהם ולא זעם השם? מה הכוונה? אין, יש שבע פעמים שם הוויה בעם הזה. ולכן אי אפשר לפגוע בהם, הם קשורים כל כך ומחוברים למלך מלכי המלכים בורא העולם. אחרי זה, לקראת סוף הפרשה, כתוב שבלעם, וירא ישראל, את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. הפירוש הפשוט הוא שעל בלעם הייתה רוח אלוקים. למה הייתה עליו רוח אלוקים? כי לפני כן הוא כל הזמן רצה לקלל, ניסה לקלל בכל מיני דרכים. כאן הכתוב ראה כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, התחרט, החליט. אני מבין מה השם רוצה, אז אני כבר יברך אותה מעצמי. אז כיוון שהוא לא בא בצורה של התנגדות ולפגוע בעם ישראל אלא במקום חיובי כבר, לא משנה שהכוונות לא היו כל כך תאורות, אבל בסופו של דבר כרגע הוא התכוון לעשות עם זה דבר טוב, אז לכן ותהי עליו רוח השם. אבל הזוהר הקדוש בדף ראש י"א עמוד ב' הוא אומר שהכוונה ותהי עליו רוח אלוהים על עם ישראל, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו על ישראל רוח אלוהים. ולכן כיוון שרוחו של הקדוש ברוך הוא נמצאת על ישראל, ממילא לא יכולה לשלוט בהם עין הרע. בלעם ובלק שניהם ניסו בכל מיני דרכים לפגוע בעם ישראל דרך עין הרע. כמו שחזל אומרים על הפסוק הזה כאן, וישא בלעם את עיניו, מה זה, לאן הוא נשא את עיניו? להטיל בהם עין הרע. זה מה שהוא רצה. רש"י מביא על זה שזה מה שראינו במסכת אבות, שכתוב שבלעם יש לו שלוש מידות מגונות, עין רעה ונפש רחבה ורוח גבוהה. אז פה ראינו את העין הרע שהוא מנסה להטיל בישראל. איפה ראינו את הרוח גבוהה? שהוא אמר, מעין השם נתיתי להלוך עמכם, אני צריך שרים יותר חשובים, אתם לא לרמה שלי, משהו יותר גבוה, זה גאווה שלו, של בלעם. ואיפה ראינו את הנפש הרחבה? זה שהוא אמר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, רוצה רק כסף, רק כבוד, זה מה שמעניין אותו, הוא רומז שכמה שיותר יהיה יותר טוב. אז זה שלושת המידות הרעות של בלעם. ולמה הוא לא הצליח להטיל עין רעה בעם ישראל? בגלל שעם ישראל ותהיה עליו רוח אלוהים. ככה אומר הזוהר הקדוש שזה שמירה מעין הרע. למה באמת שרתה השכינה בעם ישראל? כי הוא ראה אותם שוכן לשבטיו. מה זה שוכן לשבטיו? ידוע מה שחזל אומרים, כל שבט ושבט לעצמו, הפתחים לא מכוונים אחד מול השני, אף אחד לא רואה את השני, ואז יש צניעות, יש הגנה בעם ישראל, ככה גמרא מסכת בבא בתרא בדף סמך. כיוון שהם שוכנים לשבטיהם, כיוון שהם מתהלכים בצניעות, אז השכינה שורה ותהיה עליו רוח אלוהים על עם ישראל, ככה הזוהר הקדוש מבאר. מרחמים מרן זכר צדיק לברכה כתב שבראש חודש שבט בשנת תשס"ט הוא קם ממנוחת צהריים ואמר, נזרקה מפיו כמו נבואה כזאת, הוא אמר שוכן לשבטיו, לשבטיו זה ראשי תיבות, לשמוע בשורות טובות ישועות ונחמות. כשאדם, כשעם ישראל נמצאים בקדושה, בצניעות, מתנהלים בצורה נכונה וטובה, בורא עולם משמיע עליהם רק ורק דברים טובים. בנוסף לכל מה שראינו, כמה עם ישראל יש להם שמירה בכל הפרשה הזאת, מכל הכיוונים על ידי התורה והמצוות, אנחנו יודעים שגם בלעם ניסה להשתמש בכוח של המצוות כדי לפגוע בעם ישראל. כמו שהוא ציווה את בלק לעשות שבעה מזבחות, והעל שם פר ועיל במזבח, וכתוב שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, את שבעת המזבחות ערכתי. למה כתוב המזבחות? לרמוז שאברהם, יצחק ויעקב שלושתם ביחד יקרא, עשו רק שבעה מזבחות, אברהם ארבעה, יצחק אחד ויעקב שניים ביחד זה שבעה. אמר בלעם, בגלל אני יותר שווה מכולם, אני שווה את שלושתם, מה שהם עשו שלושתם אני עשיתי את זה לבד. בזה נוכל להבין למה בלעם עשה את כל הקורבנות על שבע מזבחות ושבע קורבנות. אמנם כתוב באבן עזרא שיש סודות גדולים בזה, ובעל התורים כותב שבני נוח רגילים לעשות הכל בשבע, בגלל שיש להם שבע מצוות בני נוח, אז הם עושים כל דבר שבע. אבל אנחנו נוכל להבין שהוא רצה על, שהוא לא רצה שזה יהיה על מזבח אחד, כי הוא רצה להשתוות לאברהם, יצחק ויעקב, והוא טען שבזה יש לו את הכוח לנצח את עם ישראל. אבל כמובן שהקורבנות שלו, המזבחות שלו, הם בכלל לא מתחילים להתקרב לאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. וכמו שראינו במהלך כל הפרשה, איך המצוות, המעשים הטובים מגנים ושומרים על עם ישראל, נרבה בעשיית תורה ומצוות, נרבה בשמירה על עם ישראל כולו, לא רק כל אחד הפרטי לעצמו, אלא עבודת השם שלנו היא שמירה על כלל ישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.